ללימודינו במוסר אביך. בפרק שנקרא מעין הקדמה. כך נקרא הפרק, מעין הקדמה. שבוע שעבר למדנו את פסקה א'. שם ראינו פסקה א', פסקה הקצרה הזו, ראינו את ה... דיברנו, ביררנו קצת את החשיבות העצומה שיש לניהול, אני לא רוצה להגיד מדוקדק, עד כמה שאפשר כמובן, אבל ניהול עד כמה שאפשר מדויק ומדוקדק של יומן הנפש, או יותר נכון, המיפוי, קראנו לזה. אין? המיפוי של הנפש לנו. המיפוי של הנפש מובן של אדם צריך לדעת לקרוא לקוחות נפשו בשמות, מה שקרוי בלשונם של בעלי המוסר, או לפחות אחד מהם כך ראיתי, שעון המידות. שעון המידות למעשה הוא מאפשר לנו להכיר את המבנה הבסיסי של מידותינו, של כוחות הנפש שלנו. אי אפשר לדעת כל פרט וכל פרט, זה קשה, כן? כל חשבון הפרטים הוא מסובך, איך אומר הרמב״ם, כן? אפשר להשתגע מהפרטים. אבל לפחות לעולם יהיו דברי תורה כללים בידיך ולא פרטים, שאם אתה לומדם פרטים אתה משכח. הדבר הוא נכון גם לגבי תורת הנפש. אמרנו שלפחות אדם ידע את הכללים הגדולים של נפשו. שלום לכם. דרך המלך, נקרא לזה כך. דרך המלך, הדרכים הארוכות והרחבות של נפשו, לפחות שיקיר שתיים, שלוש נטיות מרכזיות, שהן מהוות את עיקר האופי שלו, שמבלעדיהם כבר הוא לא יכול להיקרא בשמו, הם עיקר האופי שלו. אם הוא יגיע לארבע כאלו, בכלל בכלל טוב, הוא כבר מתהלך בארץ נודעת, הוא כבר הולך במקום מוכר יותר, הוא כבר יודע להכיר את נפשו, את חסרונותיו, את תרונותיו, הוא יודע כבר לעבוד עם נפשו, הוא יודע כבר איך נפשו מתייחסת לסביבתה, על פי אמות המידה המיוחדות שלה, איך הוא מתייחס לתורה עם הנפש המיוחדת שלו. במילים אחרות, הוא יכול להתייחס לדבר השם, כן? מכיוון שהוא מכיר את עצמו. אבל אם את שמו לא ידע, איך הוא ידע את שם השם? איך הוא ידע לפנות ולענות לחיזור האלוקי, אם אין לו את הידיעה של המרכז הנפשי שלו? איך הוא ישיב לקדוש ברוך הוא על קריאת אייקה? איפה אתה? מה הוא ישיב עם מפה של חברו? קוראים לך שימון, אתה לא יכול להשיב עם המפה של אריה. זה לא אתה. אתה צריך להשיב. שימון צריך להשיב. ולא ששימון יענה בשמו של אריה. הקדוש ברוך הוא קורא לכל אחד ואחד מאיתנו בשמו. אז דיברנו על הנקודה הזו שיש חשיבות עצומה וגדולה, אם כן, לכתוב ספר לעצמו, כלשונו של הרב קוק, לכתוב ספר לעצמו בלימודים. והרב הזכיר בתוך דבריו שהספר הזה צריך לכלול בראש ובראשונה את הדברים שעליהם דיברנו כעת, כן? את אותם לימודים וידיעות, מידע נחוץ, חיוני וחשוב, אודותיו. מי אתה? אתה כעסן, אתה נוטה לענווה, אתה נוטה לחסד, אתה קמצן, אתה דאגן, אתה ספקן, אתה בוטח, אתה שענן. מי אתה? מי אתה? כן? זה הלימוד הראשון. הספר הזה צריך לכלול גם, כלשונו של הרב, לימודים כלליים יותר. כלומר, הספר הזה צריך לכלול גם לימודים כלליים וגם לימודים פרטיים. תסתכלו בספרי הראשונים, ודאי וודאי בספרים שלא נכתבו כספרים, אלא נכתבו יותר כיומנים. כתבי הרב קוק, אפשר לראות זה היטב, שספריו נכתבו, הספרים, מה שאנחנו רואים את זה כספרים היום, כן? מה שנמצא לפנינו כספרי הרב קוק, זה למעשה, כמו שאמרנו, זה בעצם פנקסים, כן? זה ספר לעצמו בלימודים. זה דברים שהרב קוק כתב מתוך, כן, להב נפשו, מתוך העולם הפנימי הייחודי לו, את הרגשותיו, את מחשבותיו, את לבטיו, את ספקותיו. ספקות של הרב קוק, נו, הלוואי עלינו, כן? הלוואי שהוודאויות שלנו היו ספקות של הרב קוק. אבל בכל אופן, מצד אחד, הפנקסים האלה אפשר למצוא באמת את אותו להב, את אותו להט אינדיבידואלי, שכולו צומח מתוך הנפש הייחודית של הרב קוק. אי אפשר לטעות שזה מישהו אחר. כן? זה כמו מוזיקאים שלפעמים אפשר להכיר אותם מהאקורד הראשון. האקורד הראשון אתה כבר יודע מי זה מנגן. יש כאלה, אתה לא יודע, זה לא האופי שלו בכלל. פעם מנגן פה על ההקה הזו, פעם מנגן כמו על ההקה הזו, חקיין. אבל יש כאלה מוזיקאים שמהאקורד הראשון, פאק, אתה יודע כבר מי המנגן. אתם מכירים כאלה? יש כאלה. אז קודם כל בפנקסים שלו, אפשר לראות כמובן את הייחודיות המופלאה של הרב קוק, שאנחנו כמציצנים עם היתר, כן? ככה נהנים מאוד להסתכל לתוך העולם הזה, הסקרנות הזאת, מה הרב חשב, מה הרב הגע, להציץ פנימה אל חדר, לא יודע איך לקרוא לזה אפילו, כן? אולי אל הקודש, ככה. עכשיו הרגשות של הרב קוק, המחשבות שלו, הלבטים שלו, הנה אני חושב עם עצמי, והנה אני חושב על התשובה כל הזמן, ומי אני שאתייצב בקהלם של אותם גדולי עולם שכתבו ספרי תשובה, מי אני? זה כיף להתמודד ככה. הייתי אומר, אתה נכון להציץ פנימה אל עולמו של הרב קוק, מצד אחד. מצד שני, אתה מוצא בפנקסים האלו גם אמירות, שאתה יכול למצוא אותן בכל ספר וספר. אמירות כלליות. השם גדול, השם נכבד, השם משגיח, זה דברים כלליים. זאת אומרת, הפנקסים שלו, הם בעצם איזה מין מזיגה, או כך אמור להיות גם ספר חיינו. זה אמור להיות איזה מין מזיגה כזו, שיש בה את ההיבט הפרטי, כן? אנחנו בתוך המערכה, עם הרגשותינו, עם אופיינו. מצד שני, בספר הזה צריך להיות גם אמירות כלליות שמשתלבות. לא עומדות בסתירה. הערות. כל מיני הערות כלליות, כן, שאפשר להגדיר אותן יסודות אמונה. אמירות אמוניות שוות לכל נפש שמשולבות בתוך יומן החיים שלנו. אמר לנו הרב, מזה צריך להיות בנוי הספר. כן? יסדר ספר לעצמו בלימודים הדרושים לו בזה, בין הפרטיים, כמו שאמרנו, ואפילו הכוללים. אז פה בפסקה ב' כבר הרב מביא לנו את הלימודים הכוללים. זה דוגמה. בפסקה ב' אנחנו נכנסים למרחב, כן? גדול מאוד של לימודים כוללים. כן? גם בפסקה ג' אנחנו נראה את זה בהיבט מיוחד, מסוים, כן? את הלימודים הכוללים. כן? זה למעשה תוכנית הלימוד של ההס. אתם זוכרים שדיברנו הסקט ושמע ישראל. הס ואחרי זה קטט. ההס, תפקידו ותכליתו זה כדי להיפתח ללימודים הכוללים. קודם כל, תיפגש עם הלימודים הכללים. אחרי זה תעשה את העיבוד ואת הטרנספורמציה אל הנפש שלך. כי אתה עוד לא יודע מי אתה בכלל. אתה כבר רוצה עכשיו להתחיל, כן, לתפור לך מלבוש. קודם כל, תראה מה התורה אומר. בראשית, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. כל אחד צריך לדעת שבראשית, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אחרי שאני מכיר את עצמי יותר, אני לומד את הפסוק הזה שוב פעם. והפעם אני מפרש אותו. פרשנות אישית. יכול להיות ששנתיים ושלוש אני אפרש אותו כמו שרשי מפרש אותו. ואני לא אבין דבר מעבר לדברי רשי. ואני אדקלם את דברי רשי. והנה בשנה השלישית ראו זה פלא. אדם שעבד על עצמו והתחיל למפות העולם הפנימי שלו, בשנה השלישית פתאום הוא פרשן של הפסוק. פלאי פלאים. לא יומן כי סופר. הוא יכול לכתוב לו כבר פירוש משלו. או לפחות להתחיל בזהירות, בזהירות, לדעת סוף סוף, שעם כל הכבוד, עם כל הכבוד, אנחנו הגינו את זה, צריך להיזהר מאוד לדעת שברגע שיש נגיעה של הנפש הסובייקטיבית בדברי תורה, יש פה מפגש מסוכן, של, הייתי אומר, של המוגבל, של הזמני, של האנושי, אם אני צריך, צריך להיזהר כמובן, אבל עם כל הזהירות, עם כל הזהירות, צריך גם להיזהר מן הזהירות. אנחנו צריכים לרשות לעצמנו, רשאים וחייבים לרשות לעצמנו, להביע את היחס הפרשני, הנפשי, המיוחד שלנו לדברי תורה. כן, זה נשמע נורא חצוף. נשמע חצוף. אבל מה לעשות? אחריו אומר, ואורת התורה, מה זה לימוד תורה לשמה? לימוד תורה לשמה זה לברר את חוכמת התורה. ואין חוכמתה של תורה העולה מנפש זו דומה לחוכמתה שעולה מנפש אחרת. נמצא כפי ריבוי הגוונים והנפשות שעוסקים בתורה, כך מתגדלת התורה. יגדיל תורה וידיר. אז לא להיות יותר מדי בענווה עם הסיפור הזה. אחרי שהיינו כבר, אחרי שמצינו את תקופת ההס, עכשיו הגיע הזמן לקטט. הגיע הזמן להשפיע, כן? להשפיע. מה זה להשפיע? לא יודע אם זו המילה המתאימה. לגלות את החלק שלי בתורה. לאט לאט, זה תהליך שימשך על פני עשרות שנים. וככל שאני יותר ויותר לומד למפות את נפשי ולדעת שמה שידעתי על עצמי בשנה שעברה, זה כאפס וכעין לעומת מה שאני יודע השנה. ואז הפירושים גם משתנים. תסתכלו על פירושים שלכם שכתבתם ביום השלישי, כן? ביותם כואבים, בחזרה ותשובה. ותסתכלו על דברים שכתבתם אחרי שנה. זה פירוש אחר לגמרי. יצא לי לעקוב לפעמים אחרי פירושים של תלמידים, מביאים לקרוא דבר שהם כתבו בשבוע הראשון לחזרה ותשובה, כחום היום, בהתלהבות הפנימית של החזרה ותשובה. פתאום יש להם מה לומר על כל פסוק וזה. אני מסתכל, כמו אמרתי לפה זה פעם שעברה. ככה בני בן עצמי אני קצת מחייך, חיוך. כן, בסדר. גם חיוך של קורת רוח, ברוך השם. הבחור, שם החלל, מתחבר עם התורה. אבל אני רואה פירוש אחרי חצי שנה, אחרי שנה. ברוך השם, דברים שכבר ראויים להיכתב, לפחות באלון מחול מאיר, לא לפרסום חיצוני, אבל באלון המקומי, אפשר כבר לפרסם את זה. אוטוטו כבר אפשר יהיה לפרסם אותו באיזה מקומון, אני יודע שקירת משה אולי. אבל דבר יפה, אתם רואים ממש את העלייה ואת הטיפוס של האדם בהיכרות עם עצמו. זה דבר יפה. אבל אנחנו לא נמנעים מזה. לכן, פסקה ב' וגם פסקה ג' היא למעשה, כן, פסקה ג' אני כבר בהמשך שנגיע לזה, נסביר למה זה מעט שונה, אבל במובן, הייתי אומר, במובן גדול, הייתי אומר ששני הפסקאות האלה מכניסות אותנו כרגע באמת למרחב המופלא של הלימודים הכלליים. כן? כל שיעור הקומה של בניין המחשבה של אדם ישראל, שצריך ללון בעומקה של ההלכה, של ההלכות האלו שעליהם מדבר כאן, ואדם שלא עוסק בזה, אדם ישראל שרוצה באמת לעבוד את בוראו, להכיר את בוראו, לעבוד את בוראו, אם הוא לא עוסק בדברים האלו, אני חושב שהוא הוא לא ימצא את מקומו בעולם. הוא הולך בלי כיוון, נקרא לזה כך. אין לו את כוכב הצפון. אין לו את החץ המורה. אין לו את המחשבות הארוכות. אין לו את המגמה. אין לו את התכלית. למיטב של דבר, מי שלא עוסק בזה. זה קרוי בלשון העכשווית, העדכנית, זה נקרא בירורי אמונה. זה הביטוי המפורסם, בירורי אמונה. כן, שמענו את זה כבר כמה וכמה פעמים, זה ביטוי שהוא עדיף על הביטוי הקדום והעממי יותר שנקרא השקפה. אתם מכירים את הביטוי השקפה? לומדים השקפה. אגב, זה מאוד מעניין, לא עממי, זה לא ביטוי עממי, זה ביטוי שאהבו להדביק אותו דווקא בישיבות הקדושות. מה שקראו ישיבות הקדושות, החרדיות. השקפה. כאילו זה לימוד של מחשובה, מחשובה, כן? לא, זה לא השקפה. זה לא אוניברסיטה. זה לא אקדמיה, זה אקדמיה. זה בירור אמונה. זה בירורים שכליים שהם לא פחות ולא יותר מבירור המהות שלנו. מבירור חוקי המציאות היותר עמוקים. זה לא השקפה. אתם מכירים את הביטוי על האגני הזה השקפה? ברוך השם שהוא כבר כמעט נגוז מן העולם, לפחות במקומותינו לא נשמע. אבל יש עוד מקומות, הם תוכלו לשמוע שמשתמשים בביטוי הזה בתור ביטוי של לעג, השקפה. איזה השקפה, כאילו אתה משקיף מבחוץ על משהו, השקפה, מה פתאום? זה בירורי אמונה. אנחנו מבררים את שורש חיינו פה. כל ביטוי וביטוי שאנחנו נפגוש אותו כאן במהלך הפסקאות מאלף ועד ה', אנחנו נוגעים פה ממש ברקמת החיים הפנימית שלנו כאנשים ישראל. מה זה אמונה? מה הפירוש מציאות הבורא? מידותיו שהוא מנהיג בהם את העולם? מה זה תורה שבכתב? מה זה תורה שבעל פה? מה זה תורת הקבלה? כל הלימודים האלו זה עצם מעצמנו, בשר מבשרנו. לזאת יקרא אדם ישראל. כן? מי שיודע את הדברים האלו, זה לא בזבוז זמן. שום פנים אופן לא. אבל זה הלימודים הכלליים. הם הביופסיה. הם ממש רקמת החיים של כל אחד ואחד מאיתנו. מי שמתרשל בלימודים האלו בבחינה של אין בור ירח חט ולא עם הארץ חסיד. אבל הם שייכים ללימודים הכלליים. עד לפה יש שאלות? בבקשה. רק רגע, יש לי איזה הודעה חשובה לומר לכם. ברוך אתה, אדוני אלוהים לך עולם, שהכל נהיה ברור. הרב
אמר שאדם צריך לפתוח את האוזניים בהתחלה, שם נכנס, ואז
הוא צריך להיפתח קודם כל לדברים המוסכמים, יסודות האמונה המוסכמים. אנחנו יודעים שגם ביסודות האמונה יש דגשים שונים. סליחה, הייתי צריך להקדים את ה... קודם כל לחזור על השאלה שלך, כדי ש... כך ביקשו מאיתנו, כדי שגם הצופים לא שומעים מה שאתה אומר. אז אתה שאלת האם באמת במסגרת ההס, האם אני צריך באמת הס מפני כל בשר, הס כל בשר, כן? או הייתי אומר, הס... האם עכשיו אני צריך לשתוק ולשמוע את כל מה שיש לעולם היהדות להגיד, גם לסטמר וגם לתולדות אהרון וגם לברסלב וגם לחבד וגם לרב קוק וגם 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 וגם. קודם כל, יש יסודות שהם כלליים, יסודות אמונה כלליים. אמרת, גם ביסודות הכלליים יש דגשים שונים, יש דגשים שונים. בכל מה שנוגע לדגשים השונים, אתה צריך להיות נאמן לצו נפשיך. אם הגעת על מכון מאיר, סימן שאתה צריך עכשיו לתת תשומת לב מיוחדת לדגשים של מכון מאיר. עכשיו מצד שני, גם אני וגם אתה יודעים ודאי, שאם תעלה לספרייה אתה תראה שם מדפים שיש בהם ספרים של ברסלב וגם חב"ד. הם בדרך כלל נמצאים בקומות התחתונות. להגיד לך שבגובה העיניים צריך להיות לך כרגע משהו אחר. אתה יכול להשפיל מבטך למטה, וגם לקחת ולעיין ולדפדף, אבל הגעת למקום מסוים, הלך בקרתה, הלך בנימוסה. אם אתה הולך לעיר, תלך לפי הנימוסים שלה. אתה בחרת במקום הזה. בחרת. יחד עם זה אנחנו לא אטומים ולא סגורים. אני חושב שזה אחת הישיבות הבודדות, אם לא היחידה. לא, ודאי שגם ב... כלומר, בישיבות בכלל, בישיבות מה שנקרא דתיות לאומיות, אתה יכול למצוא גם ספרים של זרמים אחרים. אבל באופן מפתיע במכון מאיר. זה ודאי הישיבה היחידה מישיבות של בעלי תשובה, שתמצא פה גיוון כל כך גדול, תמצא בה גיוון כל כך גדול של ספרים. ובלי להזכיר שמות, תלך לישיבות אחרות, לא תמצא שם לא ספרים של הרב קוק. לא תמצא ספרים של הרב קוק. ודאי וודאי שלא של ברסלב. יש מקומות שאם תגיע... כן, ותצהיר שאתה נוסע לאומן, מקומך זה לא בישיבה. מקומה אנחנו לא מזכירים שמות, רק תסמכו עליי, כן, שאני אומר לכם את הדבר, הדבר בדוק, כן? אנחנו פתוחים מאוד. אנחנו פתוחים. יחד עם זה, אנחנו לא מתשתשים סדרי עדיפויות. עם כל הבטיחות אנחנו יודעים מה מבחינתנו הוא ראש וראשון הלימוד, ומה בא לאחר מכן. אחרי שמתפתח בהנחוש הביקורת המתאים, מתוך לימוד תורת הרב קוק, שהוא בונה לנו את התפל ואת העיקר. מתוך זה אנחנו באים גם להעריך את היחס שלנו לזרמים אחרים. ויש לנו דבר טוב להגיד על כל זרם. על כל זרם, כפי שלרב קוק עצמו היה. להגיד דבר טוב על כל זרם. הלוואי שהיינו אנחנו מכבדים את הזרמים האחרים, כמו שהרב קוק חיבד אותם. הלוואי שנגיד חצי שבח, כן? לא יודע, אחת חלקי מיליון מהשבח, שאמר הרב קוק על ברסלב, כן? או על חב"ד. הלוואי, כן? מה שהוא אמר על הזרמים האלו. איזה מחמאות, איזה דברים יוצאים מן הלב. מבהיל, לפעמים זה פשוט מבלבל. כל כך נפלא, כל כך אדיר. כן, ואני החבדניקים וזהו. אתה כבר לא יודע מה... אני מגזים קצת, אבל איזה שבחים, איזה חום. אבל אחרי שאנחנו יודעים, מה העיקר? על מה יושב הבניין? בעת הזו, בעידן הזה. כפי שהבין הזה הרב קוק, כן? שהוא שייך לבית המדרש של התורה הגואלת, קרי הרב קוק, הנצי מבולוז'ין, הגרא, רבי יהודה הלוי, הרמב״ם. שושרת, המהר"ל. יש פה איזשהו חוט שדרה שעליו יושב כל התורה הזו של הרב קוק. זו לא המצאה שלו. אז מכיוון שאתה נמצא כאן, אני מקווה שלא הגעת בטעות, ואתה עכשיו נמצא במכון מאיר, שדרות המאיר 2, כן, בבניין החדש, כן, לסתם ראית מה פה הסחורה שמוכרים אותה, אז כדאי להתמקד בזה כרגע, בעזרת השם. כן. ואני גם לא אמנע מלומר דברים פה, אני הרבה פעמים מביא דברים של רבי נחמן, כן, הייתי מחוקות יותר של חב"ד, מביא דברים, מביא. בסדר. במינון, בהקשר הנכון, לצורך המתאים, בסדר. אנחנו לא נבלים, אבל אנחנו בחרנו להסקיט, כן? הסקיט הוא שמה הס והקשב לדברי הרב. לא כדאי לבלבל. לבוא ולהרבב דבר בדבר, בדבר, לפעמים מין בשאינו מינה, זה מבלבל. זה מבלבל, כן? זה כמו עיר שיש לה 10 ראשים. אותו חכם שדרך, או כילל יותר נכון, שיהיה לכם 10 ראשים בעיר שלכם. כל אחד מושך לכיוון אחר, זה לא עובד. צריך ראש אחד. ומתחת לראש הזה, בהיררכיה, יש את המשנה. כל מיני גוונים. כל מיני גוונים. כן, יש עוד שאלות? יש שאלות נכנסים לפסקה? אין שאלות? שאלות. אז בואו נתחיל. יש לכם את הדפים, אתם רואים את זה, נכון? אלה הם הסדרי. אלה הם סדרי הדברים שעליהם ראוי לסדר עיוניו, להועיל לעצמו ולזולתו. כן. אם כן, מבלי שמתייצב, או שמתייצבים לפני האדם, מבלי שמתייצבים לעיני שכלו של האדם, הבירורים האלו, אין לו חומר גלם להסיק את ליבו. זה הפחמים. זה הפחמים. אם אנחנו לא מזינים בפחמים האלה את הלב שלנו, הרצון לא משתכלל. כל אחד יבדוק את נקודת הרצון שלו. נכון שהייתם רוצים, נכון שהיינו רוצים שהרצון שלנו יהיה יותר קצת נלהב לדברים שבקדושה. נכון שהיינו רוצים להרגיש יותר קרבת אלוקים. למה אנחנו לא מרגישים? למה? כי אין פחמים. אין. אין פחם. אין את חומר הבירה, או אין מספיק את חומר הבירה. חלילה. לא, סליחה, אני חוזר בי. מה זאת אומרת אין? די שיש. די שיש. אבל מלאכת ההזנה של הפחמים לא מתבצעת כראוי. מכל מיני סיבות. אנחנו פה מדברים על הסיבה בידיעה. והיא עצם הידיעה שיש פחמים בכלל. ומה הם הפחמים האיכותיים? אתם יודעים, יש פחמים מעץ מסוים שהם לא כל כך בוערים טוב. יש פחמים מעץ אחר שחומר הבעירה שלהם הוא אדיר וגדול. הם בוערים 6 שעות לעומת עץ אחר שהפחמים שלו בוערים שעה. יש קש וגבבה, יש גפת, יש עיצים, יש כל מיני חומרי בעירה במסכת שבת, פרק שלישי, פרק עירה. ומה מושג התנור? האם מושג בקש וגבבה? החום שלו ברמה מסוימת? האם הוא מושג בגפת ובעצים? החום שלו אחר? אותו דבר גם פה. אנחנו צריכים לבדוק מה רמת העצים שלנו, כדי שיהיה לה אש במה לא חז. כלומר, הרצון שלנו הוא כמו אש, אבל במה הוא אוחז? מה אתה נותן לו כדי ללבות אותו? זו שאלה גדולה. הרב נותן לנו כאן את העצים המשובחים ביותר. כל אחד מהעצים הזה יש בכוחו להבעיר אותנו עד לב השמיים. כאשר אנחנו נכתוב אותם, כאשר אנחנו נלמד אותם, כאשר אנחנו נרכוש ונקנה את העצים האלו בכסף מלא, יש לנו סיכוי נהדר. שתתרחש ותתחולל בתוכנו אחדות השכל והרצון. השכל שמלא בידיעות חשובות, עיקריות ויסודיות. כמובן, הלימוד צריך להיות לימוד מאוד מדויק. הלימוד צריך להיות משמח. אנחנו צריכים ללמוד את הדברים האלה בשמחה, לא מתוך כפייה, אלא בכיפיה. מתוך כיף, להבין שאנחנו עוסקים בדבר השם, אנחנו עוסקים בהכרת רצונו. כשאדם לומד את הדברים האלה היטב, הוא קונה את העצים בכסף מלא. והם פועלים את פעולתם, ואז מרגישים איך הרצון הולך לקראת השכל כחתן לקראת קלה. כן? הם מתאחדים, והאחדות הזו שמתרחשת מתחוללת בין השכל והרצון, היא גורמת לנו את אותה הרגשה הנפלאה של קרבת אלוקים. כל אחד מכם, כל אחד מאיתנו יקרא לזה איך שהוא רוצה. העיקר שהתיאור שלו, כן? או שהביטוי ייטיב לתאר את אותה חוויה מופלאה של חיבור שמיים וארץ, כן? גוף ונשמה. אותו חיבור נפלא. זה בעצם מה שאנחנו בעצם רוצים. זה הכפרה על חטא אדם הראשון. של הפרדת עץ הדעת ועץ החיים. שעץ הדעת ועץ החיים לפני חטא אדם הראשון היו אחד. השכל והלב היו ביחד. והיו מקבלים דן מן דן. כל הזמן מקבלים דן מן דן. אחרי חטא אדם הראשון נוצרה הפרדה. עכשיו השכל לחוד והלב לחוד. מסכן הלב. השכל לא מזין אותו. מסכן השכל, הלב לא מזין אותו. לכן הוא כזה קר ועקר ממילא. ההפרדה בין שני העולמות האלו, זה יסוד חטא אדם הראשון. בזה אנחנו עוסקים עכשיו. כשאנחנו מדברים על בירורי אמונה, אנחנו מדברים על החזרת הקשר בין השכל ללב. זה נקרא בירורי אמונה. החזרת הקשר בין השכל ללב. אבל קודם נראה מה השכל גורס. בואו נראה קודם כל מה השכל גורס. כן? מה התכנים השכליים? מה? שש תכנים שכליים ששייכים לתלמוד תורה, ושש תכנים ששייכים לתפילה. פסקה ג', אנחנו נראה. נסביר את ההבדל בין השניים. כרגע אנחנו עסוקים בששת התכנים שהם בונים את עולם המחשבה שלנו. שממנו ניזון הרצון. ממנו ניזון הרצון. ממנו מתחיה.
אבל אם הבירורים הם לא באים
לי באהבה, אלא באים לי בכוח. אז בכל אופן צריך ללכת דרך התפייה, ועדיין לא באים לתפייה בבירורי אמונה, או רק עד שיהיה אהבה, ואז דרך זה להתנפל. הרבה פעמים אתה אומר, הרי אמרתי ש... כל הערך של לימודי האמונה זה רק כאשר זה בא בכיף. כיפיה, קראנו לזה. אבל אם אני לומד בכוח, מה יהיה? הדרך לבדוק את זה, או להבדיל בין כפייה טובה לכפייה שאינה טובה, היא מאוד פשוטה. אם אותו קושי בלימוד, הוא נובע מהתופעה הטבעית והידועה של כל ההתחלות קשות, צריך להמשיך בעבודה ולא לעצור. אם הקושי נובע כתוצאה מחוסר רצון ללמוד, מחוסר הכשרה מכל סוג שהוא, יכול להיות חולי הגוף, יכול להיות חוסר התמצאות בדרכי הלימוד, אלף ואחד דברים, זה הזמן לעצור ולעבוד על ההשלמות, להבריא, לאכול כדי שלא תהיה רעב, ללמוד את דרכי הלימוד, כן? לקנות כלים ללמידה, אבל לא להמשיך להטיח את הראש בכותל, כי הדבר הזה עשוי לסלק אותי עם בית המדרש. ויתכן שאני לא אחזור לשם שנים ארוכות. אם כן, הדרך להבדיל, זה להבדיל בין, הייתי כן, אנחנו רגילים בשנים האחרונות, טבענו מטבעות לשון מעניינות לעניין הזה, האם הקושי נובע מעבודת ערך? כלומר, אני מכיר את הערך של הלימוד, אלא מטבע הדברים שבהתחלה הם קשים, זה נקרא עבודת ערך, או עבודת פרח. או שהקושי נובע מזה חוסר התאמה עמוק. כן? אם זה חוסר התאמה מצד התנגדות הגוף ללימוד, כמו שאמרתי, חולי הגוף, אם זה חוסר שעות שינה, או רעב, או דאגות איומות ונורות על המינוס שלי, זה לא משנה. חסר לי, כן? זה כבר עבודת פרח. זה כבר לא ייכנס. זה כבר לא שייך לתופעה הטבעית של קושי הלימוד. פה צריך לחדול מן הלימוד. ולעסוק בתיקון התנאים המוקדמים ללימוד. תראו מה שהרב כותב בפרק באורות התורה, בפרק שנקרא ביטול תורה. שם הוא מדבר על זה בעריכות, על סוגי המניעות ללימוד. כן? אז זה כלל גדול להבחין. מתי לחדול ומתי להוסיף. להוסיף אומץ. כן.
מה עם הלשמה? שאומרים שכשזה לא בכיף ולא מתוך משהו
שהולך
לך כמו שצריך, אז יותר לשמה. כשאתה לומד ומקיים
מצוות ש... בוודאי, שאפשר גם להוסיף את זה, בוודאי. אם כבר, אתה אומר, לא רק שצריך, לא רק שלא לחדול כשקשה לי, אלא אפילו זה הלשמה הגדול ביותר. תשובה, נכון. אם באמת, כמו שאמרנו, אם באמת הקושי נובע מכל ההתחלות קשות, אז אם אני ממשיך ומוסיף אומץ, אין לך לשמה, לא יודע, אין לך לשמה גדול מזה, אבל זה באמת לשמה גדול. למרות שקשה לי, ומצד האינטרס האישי שלי, הפיזי, קשה לי, והייתי רוצה לחדול. מכיוון שאני מכיר את ערכה של האמת, אני מוכן להקריב ולעשות בניגוד להרגשה הטבעית שלי. זה דבר נפלא, זה דבר נפלא. אני יודע את ערך המעשה, ולמרות שמשתלמת שכירות בסופה, למרות שאני אקבל את זה רק בסוף, את העונג, אבל אני מוכן ללכת עם זה, כי אני יודע את הערך של הדבר. זה נשמע גדול מאוד. זה נשמע גדול מאוד. אני יודע. שווה המאמין, זה דבר גדול. כן, רואי.
תוכל לחזור
שוב
פעם על עבודת ערך?
עבודת ערך זה כאשר, קשה לי, זה נקרא עבודה. עבודה זה מציין את הקושי, אבל יש ערך לעבודה. אני מכיר את הערך של העבודה. אני מכיר את הערך, ואני גם יודע את סיבת הקושי. אני משייך את הקושי להבנה שזוהי תופעה טבעית ומקובלת, שכאשר מתחילים דבר מסוים, בהתחלה הוא קשה. זה נקרא עבודת ערך. עבודת פרח זה עבודת אנשים לנשים ועבודת נשים לאנשים. כך רואים חז"ל על עבודת הפרח במצרים. כן? עבודת אנשים לנשים. נתנו לגברים לנענע את התינוק 8 שעות ביום. כן. גבר שמנענע 8 שעות תינוק ביום, חזקה עליו שיצא משוגע. חזקה עליו. כבר מחפש את כל השכנות, מי אם תהיה מוכנה לעשות בייביסיטר, משלם במיטב כספו, רק שעשר מעלה את הנגע הזה. כן. עבודת פרח. כן. כן. לא, אני לא שומע, אני לא מצליח.
כן. כן. לא
זמן טוב, לא?
מה לגבי המקום הזה? גם כשבתוך התהליך שהתשובה נקרא ללימוד, לא בא לי ללמוד, בא לי להיות בפיתוי, בא לי להיות בחוף הים.
האם אתה שואל...
לא מתבונן באמת.
האם אתה שואל מה, אתה שואל מה דינם לעתיד לבוא, או שאתה שואל איך לעורר אותם? מה אתה שואל?
במקום הזה. במקום הזה ש... אני מכיר בעבודת הערך. אין לי בעיות של דרך כלל.
כן, כן.
אבל יש בעיה אחרת ש... לא לפעמים, אבל לא מעט.
כן.
צריך להיות מקומות הצדים. כן. איך ליישב את זה עם המצבים?
תראה, הכלל הוא אמור להיות מאוד פשוט. אתה שואל את השאלה, אנחנו פה יושבים בית המדרש, יש לנו מזוג אוויר, יש לנו את כל התנאים, כל התנאים, או לפחות מירב או מיטב התנאים, כדי שנוכל לעבוד, לעסוק בעבודה של ההס, להקשיב לדברי תורה, להתפתח וכן הלאה. והנה יש אנשים שמחוץ לבית המדרש, יכול להיות שאפילו חלק מכם, שבאו פה לשעת לימוד ואחרי זה חוזרים למקומם. יפה. מה לעשות? מה לעשות? הכלל הוא מאוד פשוט. אדם כזה, קודם כל, אסור לו לקנא במי שיושב מבוקר ועד ערב במכון מאיר. אסור לו לקנא במובן שלילי. אסור לו לקנא ולומר, תראה את חלקו. הוא יושב בגן עדן התחתון ואני נמצא שם ברחוב. אסור לו. למה אסור לו? כי באופן אוטומטי מה שזה גורם לו להניח הנחה שבמצבו הוא לא יכול להתקדם. מי שיכול להתקדם זה רק הם שיושבים בבית המדרש, שזמנם בידם, יושבים בוקר ועד ערב, מתלסים בדברי תורה. וזו טעות קשה, כי היא פוגעת ביסוד החשוב ביותר של ההתקדמות. אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עם בריאותיו. כל אחד צריך להתקדם מהמקום שבו הוא נמצא. אתה יכול לשחק שחמט עם מישהו, והוא נמצא במצב עדיף ממך. הוא אכל לך כבר שני סוסים, הוא אכל לך רץ, שבע פיונים, הוא אכל לך כבר טורה אחת, המלכה שלך מאוימת, ואני, אנה אני הולך? המצב שלך, אתה על הפנים. עכשיו תראה מה שעושה שחקן טוב. שחקן טוב, הוא בודק מה האפשרויות, למרות שהוא במצב נחות, הוא בודק מה האפשרויות שיש לו במצב שלו. איך אני במצבי? אפשר לראות את זה גם במלחמות, אפשר לראות את זה חזק מאוד במלחמות. תראו, קהלני בעמק הבכה. בסדר, הקדוש, זה נס גדול, מול 200 טנקים סורים, 7, אני יודע כמה טנקים היו שם, כמה 3-4 טנקים שהיו שם. לא משנה, אבל מה? זאת אומרת, יש לך את הגנרלים, את המפקדים, שהם לא מכירים את הביטוי תבוסה. זה מין אודיסאה כזו. זה אודיסאוס. זאת אומרת, מי זה אודיסאוס הזה לפי המיתולוגיה היוונית? זה איש עם חולשות, שהפסיד בהמון קרבות אגב. בהמון קרבות. אבל מה שמאפיין אותו, זה ניצחון כוח המוח. זאת אומרת, הוא יכול לעמוד מול איזה קיקלופ כזה, איזה מין יצור כזה חייתי, ש-20 כוח כמו 20 בני אדם, הוא יכול לעמוד מולו, אחרי שהוא כבר טרף איזה 10 מהחיילים שלו, והוא חושב, מה אני עושה? איך אני מתמודד עם היצור הזה? נמצאים בתוך המערה שלו, הוא סגר את המערה עם אבן גדולה, נמצאים שם בפנים 10 אנשים, בבוקר הוא אוכל 2, אחר הצהריים הוא אוכל עוד 2, ועומד שם האודיסאוס הזה, לא משנה, האודיסאוס סך הכל משל לגישה בחיים. כן? איך אני מתגבר על היצור הזה? כי ככל שהשעות נוקפות, הוא יאכל את כולנו. הוא יאכל את כולנו. 2 בבוקר, 2 אחר הצהריים. ואז הוא נותן לו לשתות יין. ואז היין שלהם, כמו בתלמוד, כידוע, היין היה מאוד מאוד מר. היה צריך למזוג אותו, יין שאינו מזוג, כתוב במשנה, אין ברכים עליו. זה יין מאוד, מאוד, מאוד חריף. זה היה יינות שלהם. אז. הוא נותן לו לשתות יין. הוא שותה, מוריק לו איזה גלון, הוא נופע על הרצפה, מבסוט, שיקור, נרדם. ואז הוא מחדד איזה מוט, עץ, מחדד אותו טוב טוב, ונועץ לו בעין הבודדת שיש לו במרכז המצח. הוא מתעורר ככה מתוך כאב גדול, כן, וכן הלאה, צועק בקולי קולות, ואז הוא שואל אותו, מי אתה? הוא עיוור, הוא לא רואה את מי שיקע בו. מי אתה? אז הוא אומר, קוראים לי אין איש. אז החברים של הקיקלופ הזה שומעים את הצעקות הנוראות מתוך המערה, אז הם באים, מבינים שהחבר שלהם בצרה, אז הם שואלים, מי זה שם? מה קורה שם? מי מכה אותך? הם שואלים אותו. אז הוא אומר, אין איש מכה אותי. אז הם הלכו לראות את הצון, חזרו למראה. ואז הקיקלופ הזה רוצה ללכת, לצאת מהמערה כדי לבקש עזרה. אז הוא גם את האבן הוא מזיז. הם לא יכולים לזיז את האבן לבדם. הם צריכים שהוא יזיז להם את האבן. הוא פותח את המערה ומתחיל לרוץ, והם מנצלים את ההפוגה, יוצאים בעקבותיו ועולים על הספינה. אתה אומר, במצב כל כך נחות, בן אדם מצליח לזהות. אגב, צריך לדעת, יש המוני פתחי ישועה בתוך המציאות. זה לא יאומן. אם היינו מכירים את כל פתחי הישועה שיש במציאות, היינו משתוממים על גודל האפשרויות שיש לנו. רק מה גורם לרוב בני אדם לא לזהות את פתחי הישועה? אנחנו יודעים, נכון? מה שגרם לאותם החיילים שהיו עם אותו אודיסאוס, לפי המיתולוגיה היוונית, לעמוד ככה מול היצור הזה, ולחכות רק שהוא יחטוף אותם וישסע אותם. אבל הוא, בזמן שהוא נזהר, הוא גם חשב, רגע, הוא מריץ מחשבות, הוא בודק. המציאות היא רוויה בפתחי ישועה. אגב, זה היסוד של השאלה ששואלים לאדם לעתיד לבוא. ציפית לישועה? אומר הרב, על יסוד דברי הר"ן. ציפית לדברי הנביאים שהתקיימו בזמנך? מוסיף על זה הרב, או מפרש, מה זה ציפית שהתקיימו? האם אחזת בכל האפשרויות שהיו לך לקדם את הישוע? כך אומר הרב, פלאי פלאים. הוא מפרש שצופה, ציפייה וצופה, כן? זה פעולה כפולה, מצד אחד זה לצפות לרחוק, מצד שני זה לצפות בתא השטח הקרוב, לראות מה אפשר לעשות. כן? זה לא רק מבט ארוך טווח, לחכות לאיזה עתיד דברות שיגיע, זה גם לפעול בהווה לקידומו של אותו עתיד. על היסוד הזה אדם נשאל, ציפית לישועה? או שעמדת בידיים שלובות ואמרת, מה אני יכול לעשות? כואב לי, גנבו לי, נכשלתי, העיף אותי מהעבודה. קדימה, תתחיל תקתק, קדימה. יש המון אפשרויות. זה יסוד חשוב יותר. חשוב יותר. מה? אז עומד שם קהלני, בעמק הבכה. שאנחנו מבינים. כן? בעצם זה לא אודיסאוס המציא את זה. מי שהמציא את זה, זה אברהם אבינו. אברהם אבינו שעומד מול עולם אלילי. וסליחו לי שאני אומר לכם, אני פוגע בכבודכם. אתם יודעים, אני מוכן להגיד את זה רק על עצמי. אם אנחנו היינו באותו דור, היינו כמו חנוך, אם היינו צדיקים, היינו אומרים לריבונו של עולם, קח אותנו מכאן. איך אומר הכתב סופר, לא זוכר את המקור. ויקח חנוך את האלוקים, כי אין חפץ לקדוש ברוך הוא בצדיקים כדוגמת חנוך, שאינם מלמדים את מעשי האלוהים בארץ. חנוך לא ידע איך להתנהל בתוך המציאות, גם לא נוח. אברהם אבינו, האודיסאוס הקדמוני, שממנו העתיקה המיתולוגיה היוונית, אברהם אבינו, בתוך מציאות נוראה, גם אם נשב פה ימים ולילות, במיטב דמיוננו, לא נוכל לתאר את המצב הנורא שהיה בתקופת אברהם אבינו. את כל בני החושך ובני האור, להסתכל על... זה פשוט לא יאמן. רק להסתכל על דמותו של נמרוד שפעל בתקופת אברהם אבינו. מה זה נמרוד? הוא ליקד את רוב האנושות תחת ידו. תחת ידו. איזה חשיכה אברהם אבינו. בתוך המערה החשוכה הזו, עם הקיקלופ הענק שנקרא נמרוד, שזורק אותו לכבשן האש, כל כך מזכיר. טוב, הם גנבו את הכל מהמקורות הקדמונים כידוע. אבל תראו מה זה. אברהם אבינו מזהה את ההזדמנויות שיש לו. מכניס אורחים. פעולה פשוטה ביותר. אתה לא יכול להכניס אורחים? מי לא צריך מים? מי לא צריך צל עץ? מי לא צריך אוכל לאכול? תכניס אותו. תאיר לו פנים. מי לא זקוק להארת פנים? אל דבר על אלוקים עכשיו. עזוב, אין אלוקים. עכשיו לדבר על אלוקים במציאות, במציאות נמרודית, בתרבות נמרודית, זה לא הולך. בסדר, עזוב. אבל מי לא רוצה הארת פנים? מי לא רוצה מקלחת חמה? מי לא רוצה לשון בחרדל? מי לא רוצה איזה חתיכת בקר רך וטוב? מי לא רוצה? הלב נפתח. ולאט לאט, בתוכנית השלבים, הוא מביא אותם לברך ברכת המזון. לאט לאט הוא שומט את אליליהם מידיהם. איזה אליל אתה עובד ואיזה אליל אתה עובד. במהלך הדרגתי, מפוקח, חכם, נבון, מלא אמונה, הוא לאט לאט בונה גדודים גדודים של מאמינים. זה מה שרוצה להגיד גם פה. עכשיו אני חוזר לנקודה שלנו. אותו דבר גם פה. הבעיה היא שאנשים שנמצאים במצבים לא מיטביים מאבדים השתנות. מאבדים השתנות. רעש האוטובוסים, קשקושי הבוס, קשקושים של העובדים, העבודה המייגעת והמונוטונית, ביום חם של 40 מעלות בצל, ואנחנו, אנו הולכים, האדם שוקע, הוא לא מצליח להתרומם ולשאול את השאלה העצומה, מה הלאה, מה עכשיו? איזה הזדמנויות יש בידי? לכן, לצערי, אני חייב לומר, בעת חטאה אני מזכיר היום, הסיבה שאני נמצא פה בתוך בית המדרש הזה כבר 19 שנה, זה בגלל שאני לא רואה איך אני מתמודד בתוך המצבים האלו. לכן אני גם לא שם. אני פה. קל יותר להתמודד כאן, אבל אני יודע, וגם אנשים מסוגנו, שבוחרים להיות במקום הזה, הם לא פטורים ממאבקים. וגם אני מוצא את עצמי לא פעם ביום, לא פעם ולא פעמיים, במציאות של אודיסאוס, במציאות של אברהם, במציאות של קהלני, גם אני מוצא את עצמי, במציאות של אותו שחקן שחמד שהולך ומובס, ועדיין מגרד את פדחתו, ומחפש פתח הצלה. אני מוצא את זה גם במציאות שאני נמצא פה. כל אחד במציאות שלו. אז אני לא יכול לבוא ולהגיד איך עושים את זה שם ברחובה של עיר. לא יכול, לא יכול. אני לא שם, ולא הייתי שורד את המציאות הזו. והייתי בתוך מציאות כזו 17 יום עכשיו, וחזרתי שבר כלי. עד עכשיו לא יצאתי מזה עדיין. אני עוד מצונן מכל הסיפור הזה. כן? מה שזה גרם לי, מבחינת המערכות החיסוניות, הנפשיות אפילו. כן? גם בכל הגוף וגם בדברים אחרים. לא משנה. אני עוד לא יצאתי מהמצב הזה. ואם השם יזכה אותי, אני לא אחזור למציאות הזו לעולם. ודאי שלא בבחירתי. למציאות שבה אני הייתי ב-17 יום האלו. אני לא אחזור לשם. ובחוסר חוכמתי, הנאיביות, הכוונות הטובות שלי, הלכתי לשם. בסדר, שילמתי מחיר מסוים. אבל למדתי לקח גדול מאוד. סוף סוף אני יודע לאן אני שייך. חשבתי שאני יודע כבר, ממזמן לאן אני שייך. הניסיון הזה להשיג את הגבול של עצמך, אל תעשה גבול ראשונים, אל תעשה גבול עצמך. כל אחד יש לו את תחום המאבקים שלו, יש לי מספיק ניסיונות כאן. אני לא צריך לחפש את המעבר לים. לא צריך לחפש את המעבר לים. אבל אם הקדוש ברוך הוא שם אותנו, התקופה שהיה לי מאוד קשה למד פה לפני 16 שנה, קשה מאוד למד, כל מה שהייתי מלמד ואומר לחברים ולימוד, מוסר, מסיעת ישרים, אמרתי, מי אני שאני אדבר על הדברים האלו? אני יכול לדבר על הדברים האלו? אני עוד צריך לתקן הרבה כדי להיות ראוי לדבר לפני תלמידים. ובטיפשותי, כן? חשבתי שאני לא ראוי ללמד. לא ראוי. אם אני לא צדיק, אני לא יכול ללמד. לא הבנתי שדווקא בגלל שאני לא צדיק, אני יכול ללמד. לא הבנתי את זה. אז אני רציתי לצאת מהישיבה. רציתי לצאת. לא תאמין. התחלתי לחפש עבודה. הלכתי פה לחנות כלי מוזיקה שם, במרכז העיר, באפקט. הלכתי שם לזה. אמרתי לה, אני מכיר אותה. אני יכול להתחיל פה לעבוד, למכור קצת גיטרות, קצת... עכשיו הסטודנטים עובדים, עוד מעט מתחילים הלימודים, אז אתה יכול לבוא, יתפנו מקומות. אבל באותו זמן, עד שיחלוף החודש וחצי, החודשיים, כן, שחופשה סמסטר, כן, אז אני אמרתי, אני אחכה. המשכתי ללמד פה, אבל היה לי קשה, קשה. אמרתי, התקשר לרב דוד חי. התקשרתי לרב שלי, סיפרתי לו את כל הסיפור, ואז הוא אמר לי, איך להתייחס, כן? איך להתייחס לעבודת ההוראה שלי? באופן שזה לא יגרום לי את ההרגשה שאני לא ראוי, הוא נתן לי כמה עצות טובות. חזרתי ללמד. חזרתי ללמד. המקום שלי זה לא באפקט, ולא בשום מקום אחר. אני, המקום שלי הוא פה. מרחב החיות שלי, שפה אני יכול להביא תועלת לעצמי ולעולם, זה במרחב הזה. ופה יש לי את עמק הבכה שלי. ותאמין לי, אני צריך להתמודד כמה וכמה פעמים ביום, עם שאלות עצומות של מה עכשיו, ואיך אני יוצא עם מצב כזה או אחר. כל אחד בתחום ההתמודדות שלו. לכן זו הצעתי, בעניין הזה, לחשוב היטב. פתחי ישוע. פתחי ישוע. פתחי מילות. אפשרויות, הזדמנויות. ויש המונים. זה כללי. צריך להביא מקרה פרטי. צריך להביא מקרה פרטי. אוקיי? אדם עובד במקום מסוים. והוא שבר את מכונת הצילום של הבוס שלו. עכשיו הוא בצרה גדולה, כך סיפר מישהו. הוא שבר את מכונת הצילום. עכשיו, להגיד לבוס, אוי ובוי. לא להגיד לבוס, תהיה פה עכשיו חקירה. ומכיוון שהוא אדם אמיתי, יעמיד את כולם במסדר. מי שבר את המכונה? הבוס יסתכל על הפרצופים. פתאום רואים אחד כזה, אמיתי, צדיק כזה, עושים הראש ככה. יוסי, בוא הנה. אתה שברת את המכונה? כן. למה לא אמרת? שאלתי. מה הוא יעשה? שברת את המכונה. מה הוא יעשה עכשיו? איפה פתח ההצלה שלו בכלל? כן? והבוס הזה הוא קפדן גדול, יעיף אותו מהעבודה, מי יודע מה יכול לקרות? מה עליו לעשות? שמע, תבוא לבוס, תגיד לו. שלום. מנחם, תקשיב. הגעתי למסקנה לא רגילה היום. גיליתי גילוי, חבל לך על הזמן. אני אומר לך את האמת, כל מי שידע את הגילוי הזה היה מיליונר. אז תגיד, תגיד, נו, תגיד, אומר לו הבוס. אני רוצה להיות מיליונר.
אבל תשמע טוב, מנחה, זה חידוש שלא שמעת. נו, תגיד כבר.
אני בן אדם.
מה אתה אומר עכשיו? מה אמרת לי? אני הגעתי למסקנה שאני בן אדם בשר ודם מוגבל. מי לא יודע את זה? לא, אבל זה בהקשר מאוד מעניין. תחזיק טוב את הכיסא מנחם. נשברה המכונה. הוא צוחק מנחם, בוא לתם שעשש, חחוש ומור, אתה יודע? יאללה, בגלל זה, קורה, אתה יודע מה קורה? הוא מתחיל לספר לו שהוא שעבר מכונה פה, ושעבר פה שם. ספר לו, לוחץ לו את היד, אתה אמיתי, תחזור למכונה. הכל בסדר. מעלים לך גם את המשכורת ב-20 שקל. פילי פלאים. קוראים איזה פתח ישועה, הוא מצא לו איזה משהו, לא תמיד יודעים את זה לבד, צריך לפעמים מצא מישהו אחר. אבל יש רעיונות משעשעים בצורה שקשה לתאר, סיפר לי חבר. סיפר לי חבר. יש לו ילדה, לא רוצה לשחצח שיניים לפני השינה. אין לה כוח, כך היא אומרת. אין לה כוח. ורבה עם האבא, לא מצליח. לא מצליח. יום אחד, אבא הזה יש לו ראש גדול. מוח גדול. מה אני עושה עם הילדונת הזאת? פתאום, הוא בעצם נזכר שהילדה הזו יש לה חוש דמיון מפותח בצורה בלתי רגילה. היא יכולה לשחק עם האוויר, לא עם בובה, עם האוויר, ולחשוב שהאוויר זה בובה. חוש דמיון מפותח בצורה בלתי רגילה. חוש דמיון מפותח, יפה. מגיע ערב, סיימו ארוחת ערב, שעת שינה, זחצח שיניים. לא אבא, אבל אבא חכם, מאוד מאוד מועד, הכין פתרון. מה עשה? הוא קנה איזה מין כיס אור קטן, מקושט יפה עם אבנים יפות, כיס אור קטן הוא קנה, אמר לבת שלו, אוי, נועל, נועל, קניתי לך כיס, כיס מאור יפה. היא מסתכלת, אבא, אני רוצה, אני רוצה, אבל רגע, 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 תיזהרי, את יודעת מה יש בתוך הכיס הזה? את יודעת מה שמתי בתוך הכיס וקניתי עם הכיס? מה קנית, אבא? קניתי כוח. יש בתוך הכיס המון כוח. תקחי קצת בכל ערב שיהיה לך כוח לצחצח. בסדר? אז הנה נועה. הנה הכיס שלך. אני אתלה לך לצבא? כן. אבל תשמרי טוב, טוב, טוב. עכשיו אני פותח. תקחי קצת כוח ולכי לצחצח שיניים. היא לוקחת כוח. בוא, אני חזקה ורץ על המקלחת. צחצחה את השיניים. לילה טוב, נועלה. 4-5 ללב, צחצחת שיניים עד עצם היום הזה. איזה חוכמה, תחשבו על זה, פילאי פלאי, זה אודיסאוס, ממש. הרבה עצת. בכלל, טוב תמיד להסתכל מסביבנו ולראות איך אחרים פותרים בעיות. הרי אם אני לא הצלחתי להתמודד, תסתכל מסביב ותראה, מישהו אחר יצליח להתמודד במציאות הזו. אולי נבקש ממנו עצה. טובים השניים מן האחד, שאם האחד ייפול, חברו יקימו. חברו יקימו. אם האחד יהיה לו קר, השני יחם לו. כן. כן. שאלות נוספות. יש שאלות? אין. אז בדקה השניים שנשארו לנו, אנחנו רק ככה נעשה פתח יפה כדי להיכנס בו פעם הבאה. ונחזור על משפט הפתיחה, כן? נסכם אותו ונעצור. אם כן, אלה הם הסדרי הדברים שעליהם ראוי לסדר עיוניו, להועיל לעצמו בזולתו. אבל רק אני אתן פה תזכור איתנה לביטוי לסדר עיוניו. לסדר זה מרמז על סדר הלימוד, שהלימוד צריך להיות דווקא בסדר הזה. א', ב', ג', ד', אני לא אומר שלפעמים אי אפשר לקפוץ לד' כדי להבין את א' טוב יותר, אבל להיזהר, להקפיד על הסדר, לסדר, הביטוי השני זה עיוניו. כן? כמו שאמרנו, עיון, העמקה, באומץ, בגבורה, כן? לרדות את הדבש, כן? מגביית הארי. להוציא את התוכן בפנים, לסדר עיוניו, להועיל לעצמו, כמו שאמרנו, הפחמים והרצון, אבל לא רק לעצמו, גם לזולתו. אחרי שהוא לוקח את הדברים לעצמו, עכשיו הוא גם יכול להיות מורה דרך לרבים. אנחנו יודעים ודאי. אני לא שואל את זה בסימן שאלה אפילו. הייתי יכול גם לשאול, אתם יודעים כמה אנשים זקוקים למידע הזה? אני ראיתי זה. אני רואה את זה בכל התקופות, כל תקופות המילואים. לא מתחכך הרבה עם הציבור הכללי, לצערי. לצערי, לא משנה. אבל התקופות שהייתי מתחכך יותר, בתקופות מילואים, והיינו נפגשים עם אנשים, מה שקרוי במרכאות חילונים, וקצת משוחחים בענייני אמונה, על פי דרכו של הרב, בדרכי הסברה. אני זוכר את אותו יהודי מאלון, מהיישוב אלון, שעשיתי איתו מילואים, בחמל פסגות, זה היה ב-12 בלילה. היינו מדברים בענייני אמונה. ודיברנו על טעם בשר וחלב, לפי הרב קוק, כפי שהרב מסביר את זה באורות ללים. והוא מסתכל על היהודי הזה, הוא היה גיטריסט של, 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 של פנחס שדה, זיכרונו לברכה. כן, ניסים טהר, יהודי יקר. אז שוחחנו על, על טעם בשר וחלב לפי הרב קוק. הוא מסתכל עליי אחרי השיחה. הוא אומר לי, תגיד לי, זה יהדות? אמרתי לו, זו היהדות במיטבה. הוא אומר לי, אם עם ישראל היה נפגש עם הסברות כאלו, לא היה אחד שלא רוצה להתקרב. ואז הוא אומר לי, תגיד לי, איפה אתם? איפה אתם? זה פשע, כך הוא אומר. זה פשע. אבל אתה לא יכול להסביר את זה לניסים, אם אתה עצמך לא ביררת לעצמך את הדברים. אם לא הועלת לעצמך לפשוט את ספקותיך שלך על ידי הסברות עמוקות ונכונות, אתה לא יכול לעזור לאחרים. כי היום אופי הספק של הדור הוא מצריך הסברות מסוג שונה מאשר בדורות קודמים. בדורות קודמים די היה להראות, להציד גפרור ולהגיד, זה כלום לעומת הגיהנום. ואתה מחזיר בתשובה חצי דור. חצי דור חוזר בתשובה. היום יצחקו עליך. אופי הספקות הוא אחר. הוא יושב על בסיס אחר לחלוטין. אתה צריך לבוא עם הסברות מסוג אחר, עם עומק אחר, עם כנות אחרת לגמרי. זה לא עובד. אז מתוך שאתה תועיל לעצמך, גם תוכל להועיל לזולתך. טוב, למדנו שורה ראשונה בפסקה, זאת השם. נמשיך פעם.